יום יבוא. טוב, אז אנחנו לקראת יום חגנו, הבא עלינו לטובה, יום העצמאות. ולקראת יום חגנו אנחנו צריכים לא רק להגיד, להודות ולהלל על הניסים בימים ההם, אלא גם לנסות ולהבין ולהאמין בנפלאות של הזמן הזה. ומתוך כך ננסה לעמוד על התפקיד שלנו בהחשת הגאולה השלמה, ולא רק להסתפק חלילה בהתחלת דגאולה, כיוון שאני מניח שרוב רובנו גדלנו בבני עקיבא, לא שאני מוציא לעז על תנועות אחרות שבהם ילדיי חברים, לא בגללי אבל. בכל מקרה, אני רוצה להקדיש את השיעור לדרכו של רבי עקיבא, ומה השיטה הייחודית שלו בענייני הגאולה, ישועה והנחמה. חלק מהדברים כבר דיברנו, השיטת רבי עקיבא ביחס לחורבן. הרב בן ירחיב על זה בספרו הנפלא, כן, על מעבד הארץ, וגם דיברתי על זה פה כמה פעמים. אבל בואו נראה, בואו נלמד על רבי עקיבא, על חייו ועל הסוד של קימה קימה ביחס ליום העצמאות. אז מקור א', הדפים של תקלת איך לא הודפסו, נמצאים בקבוצת הוואטסאפ של הישיבה. מקור א', אומר החכם מכל אדם קהלת פרק י"א פסוק ו'. בבוקר זרה את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. למה? כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. אז ברמת הפשט, מה אומר קהלת? יש פה עצה פרקטית, עצה מועילה לחקלאי. איך החקלאי צריך להתנהל על מנת להפיק רווח מקסימלי, או מה שבטוח, לא להתרסק בצורה הרמטית או שלמה. למה? אם אני אתרגם את הפסוק בשפה של עמך, מה אומר שלמה? מה אומר פה? לך על פתוח. תזרע גם בבוקר ותזרע גם בערב. מי יודע? אולי תרוויח פעמיים, אבל לא תפיק פעמיים. תשקיע גם בנדלן וגם בהייטק, במניות כאלה. תשקיע במש פתוח, אתה לא יודע. תפזר את הביצים בכמה סלים, לא רק בסל אחד, נכון? אבל במדרש על הפסוק הזה רבי עקיבא בוחר לדרוש את הפסוק הזה כפסוק שאמור להופיע בתוכנית חיים שכאלה על חייו של רבי עקיבא. מבחינת רבי עקיבא הפסוק הזה זה הפסוק שלו, זה הפסוק שמספר את כל מהלך חייו. בוא נראה מדרש קהלת רבה מקור ב'. רבי עקיבא אומר 12 תלמידים, 12,000 תלמידים היו לי מגבעת ועד אנטיפרס, מצפון ועד דרום. וכולן מתו בחיי בין פסח לעצרת. ובסוף העמידו לי שבעה, ואלו הן רבי יהודה ורבי נחמיה ורבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי יוחנן הסדלר. אמר להם רבי עקיבא, לתלמידים, לאותם שבעה, הראשונים לא מתו, אלא מפני שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. אתם לא תהיו כן, מיד עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה. יש מקור מקביל לכך יותר מוכר בבבלי ועמוד דף ס"ב עמוד ב', שם משמע שכל תלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת, למה? לא נהגו כבוד זה בזה. אגב, שם מובא שרק 5 תלמידים, אם זוכר נכון, לא 7 תלמידים, אבל בכל מקרה, 5, 7, 12 אלף או 24 אלף, שולי. יש פה, אתה יודע, אתה מחייך, יש פה טרגדיה נוראית, אוקיי? יש פה טרגדיה. לטמן דה פליג. רבי עקיבא, מזכיר, הוא התחיל את הקריאה שלו בגיל 40. מתי הוא התחיל ללמד? באיזה גיל? 80. אז נניח כבר הגיע ל-24 תלמידים, 12 תלמידים, הוא כבר לא בן 80, הוא כבר יותר לכיוון מתקדם. והוא כבר מבוגר, והוא רואה לנגד עיניו איך מפעל חייו קורס. מה זה קורס? מתרסק. מפסח עד ל"ג בעומר, נכון? פסקה המגפה. 33 ימים, עשיתי חישוב ככה בבית, זה סדר גודל שיותר מ-700 הלוויות ביום. קצת יותר מ-700 תלמידים כל יום, כל יום. עוד 700 מתים, עוד 700, עוד 700 ביום. לא בחודש, ביום, פר יום. אגב, או בדרך אגב נעיר, שבאיגרת של רב שריר הגאון מובא סיפור אחר. תסתכלו מקור ג' ותודה למרצה בקורס תורה שבעל פה בהרצוג. איגרת רב שריר הגאון, הוא מסר רבי עקיבא את עצמו להריגה אחר שנפטר רבי יוסי בן קיסמא ונהרג רבי חנינא בן תרדיון ונתמעתה חוכמה אחריהם והעמיד רבי עקיבא תלמידים הרבה והווה שמדה, שמד על התלמידים של רבי עקיבא. רב שריר הגאון הוא ראש ישיבת פומפדיטה, הוא אביו של רבי גאון, הוא נצר משפחת ראש הגלות, הוא נפטר בבבל בגיל מבוגר, בשנת 1006. האיגרת הזו שהיא מפורסמת מאוד בעולם המחקר של השתלשות תורה שבעל פה, זה מכתב שהוא שלח לרבי יעקב בניסים מקיירואן, קיירואן איפה זה היום? צפון אפריקה באזור טוניס, והיא סוקרת את כל השתלשלות תורה שבעל פה. ולדעת בעל האיגרת, תלמידי רבי עקיבא לא מתו בגלל שעיניהם הייתה צרה זו בתורתו של זו כדברי הקהלת רבה. ולא מתו בגלל שאין כבוד זה בזה כדברי הבבלי ועמוס ס"ב. למה הם מתו? במילה אחת, המרד. בשני מילים, המרד הגדול. 3 מילים, המרד הגדול ברומאים. אוקיי? מאוד פשוט. אנחנו יודעים שרבי עקיבא היה מעורב כל כולו במרד. הוא היה סוג של המנהיג הרוחני. נכון, הוא הסוג של הגושפנקה הרוחנית לבר כוכבא, נושא כליו, אומר הרמב״ם. אגב, לדעת הרבי, מנוגע בסרטו מגנה עלינו, הוא טוען שהאיגרת הזו יכול להיות שהיא מזויפת, כי אין לה אף מקור מקביל אחר, והוא מציע שתלמידיו של רבי עקיבא מתו מחמת עין הרע, הוא מקביל את זה לירושלמי, על 24 קרונות התלמידים של רבי יהודה הנשיא, שמתו מחמת עין הרע, לא משנה כרגע. אבל שמעתי לפני הרבה מאוד שנים פירוש שמאוד, אני לא זוכר מי אמר לי אותו, אבל פירוש מאוד שיישב את ליבי על הסתירה בין איגרת רב שריר הגאון שמתו בשמד לבין העובדה שאין לנו כבוד זה בזה. ויש פה בית מדרש אדיר. איפה הוא ממוקם, הבית מדרש? איפה הייתה הישיבה של רבי עקיבא? בני ברק! הייתם בבני ברק? איך נקרא הרחובות של בני ברק? מי מכיר, נו? הרחוב הראשי של בני ברק, איך קוראים לו? כולם פה אנשי הר. רחוב רבי עקיבא! רחוב רבי עקיבא, זה הרחוב הראשי של בני ברק. קוקה קולה זה צומת, ורחוב כהנמן, השומר, אבל זה לא... רחוב רבי עקיבא, זה חוצה את כל בני ברק, זה הרחוב. כן, של בני ברק, רחוב רבי עקיבא, לא סתם. צומת מסובים, שמעתם? יש פקקים לפי פרסומים, נכון? מסובים בבני ברק, לא סתם זה... חלק הטוב מסובים. מה, זה פשט. מה, על שם החיריה? לא, על שם הזה. בכל מקרה, לענייננו, הישיבה בבני ברק מונה 24,000 תלמידים. ומתחיל המרד, ויש ויכוח פנימי סוער בין תלמידי רבי עקיבא. מחציתם סוברים עץ לעשות לשם, אין ברירה, לסגור את הגמרות, אז לא הגמרות, לסגור את מדרשי ההלכה, ולכן עכשיו צריך מה לעשות? מלחמת מצווה, לעזוב הכל, להתגייס ולהילחם ברומאים. והמחצית השנייה של הישיבה מה אומרת? גייבת מלחמה. מה אתה עושה עכשיו? אדרבה ואדרבה, ללמוד ביתר סט. ומה קרה? תלמידי הרבי עקיבא נחלקו בסוגיית הגיוס. זמן חלק מצווה. חצי הלכו להתגייס. וחצי, מה? חצי הלכו להילחם, וחצי נשאו להילחם במלחמתה של תורה, תורתו אומנותו. אבל מה הייתה הבעיה? האלה שהלכו למלחמה אמרו, אלה משתמטים, משתמטים במלחמה. ואלה אמרו, זרקנים, הולכים להתגייס, מה, נראה אותם ככה באפיות הבאי ורבה, שעוד לא היה, ונראה אותם במדרשי ההלכה, לומדים תורה. ומה הבעיה? הבין אישים זלזלו בחיילים. החיילים זלזלו בבין אישים. לא נהגו כבוד זה בזה, זה אבא שמדה. בסוף מה קרה? כולם מתו. גם הבין אישים, גם הלוחמים. מזל שברוך השם זה לא המצב היום, והבין אישים והלוחמים כולם מסתדרים, ברוך השם זה לא המצב.
בין אישים גם לוחמים.
מה? זה עוקים את ה... האם כל הבין אישים לוחמים היום?
האם כל הלוחמים?
וויינט, שם, תקרא בשבוע האחרון. אוקיי, מה קורה בחדשות על מודל הגיוס, אבל אנחנו לא בשיעור מנחת חינוך עכשיו. אוקיי, לענייננו. המרד נכשל. המנהיג הרוחני של המרד, רבי עקיבא, נותר בודד, זקן, עייף, והבית מדרש שלו, ולא בית ועד לתורה, עם כמה יש פה 300 כיסאות, אני לא יודע, 400, לא יודע אם הוא לא ספרתי. בית מדרש של 24,000 תלמידים, מבינים כאילו... לכל האוהדי הפועל בארנה אתמול היה, כמו לשלשום, 11,600 אוהדים, אוקיי? אני מדבר על בית מדרש של 24,000 תלמידים, ריק, דמיינו את הסטנדרים. כל התלמידים שלו נספו בקרבות של המרד, או במגפה, או גם וגם וגם, ותיך לדעת שזה לא סתם, הכישלון של המרד הגדול, זה לא חורבן הבית השני. בהרבה מובנים זה חורבן הבית השלישי, כי המרד הגדול, שהוא ב-132-135 לספירה, כלומר כ-65 שנים אחרי חורבן הבית, שנת 70 לספירה, המרד הגדול בעצם מהווה חותמת סופית לחורבן של הבית הלאומי של ישראל בארצה, של ירושלים, ואפשר לומר שהתבוסה של המרד הגדול... סליחה, מרד, מרד בר כוכבא, סליחה, מרד בר כוכבא, חוזר בי, מרד בר כוכבא, צודקים, מגמל מלכי, יעמיד אותי,
קוראים לזה המרד הגדול באמת,
המרד הגדול נכון, הוא בית הגדול באמת, אבל נכון, מקבל, סליחה, זה לא מרד של שנת 70 לספירה, 67-70, 135, מרד בר כוכבא, אפשר לומר שבעצם המרד בר כוכבא הוא באמת, הוא המקב הפטיש, הוא המסמר האחרון בארון הקבורה הלאומי של ישראל הלאומית בארצה, למשך כמעט 2,000 שנים, עד שהלאומיות היהודית קמה לחברת ישראל בהמשך, במאה ה-20 או במאה ה-19, נדבר על זה בהמשך עוד מעט, ולכן רבי עקיבא נמצא עכשיו בנקודת השפל של השפל. כלומר, בנקודת השפל הדתית, הלאומית, ובעיקר האישית שלו, מפעל חייו קורס. וזה מעורר את רבי עקיבא לחשבון נפש. חשבון נפש עמוק, אשר בעקבותיו רבי עקיבא, אני מזכיר שאנחנו בני עקיבא, רבי עקיבא משנה את כל תפיסת העולם שלו. במקום לדרוש לאלפים, במקום ללמד רבבות, רבי עקיבא בוחר לעזוב את הפלוגות ואת הגדודים ולהתמקד בסיירת. לקחת צוות מצומצם של ידי חכמים צעירים, בין אם זה 7 תלמידים, 5 תלמידים, לפי בבלי ביבמות, ולהתמקד בהם. אמנם זה רק חבורה של תלמידים בודדים, אבל הם עמדו ומילאו את כל ארץ ישראל תורה. ועל זה דורש רבי עקיבא, בבוקר, שהייתי בן 80 פלוס, צעיר, אז היו לו לרבי עקיבא כמה, אז ראי דבריך, היו לי אלפי תלמידים. ובערב, ערב משון החושך, זמן החורבן הלאומי, בזמן הכאב על האובדן של התלמידים, היו לו רק 5 תלמידים, 7 תלמידים, אבל התורה שלהם, של אותה חמישייה פותחת, היא התורה שלנו עד היום. וכולו עלו בדי רבי עקיבא, אומרים חזן, נכון? כל המשניות, הכל זה תלמיד רבי עקיבא. הכל, כל התורה שלנו זה רבי עקיבא. משניות, תלמודים, ספרי הפוסקים, ההלכות, הכל, 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 זה מרבי עקיבא. על אותם תלמידים מועטים שלמדו מרבי עקיבא, מתי? לא בבוקר, אלא בתקופת הערב, בתקופה המאוחרת יותר. אחרי החורבן הנוראי של מרד בר כוכבא. נכון, הם כבר לא לומדים בירושלים. למען האמת, ירושלים כבר מחוץ לתחום. בעקבות מרד בר כוכבא, הרומאים משנים באכזריות את שמה של ירושלים, שם מודרני, מעתה יקרא, איך היא תקרא? איליה קפיטולינה, נכון. וירושלים היא מחוץ לתחום. למשך הרבה זמן. התלמידים של רבי עקיבא לומדים בלוד, בבני ברק, בטבריה, בציפורי, בערי הגליל. הם לומדים בגוש דן, בשפלה. אני אומר שפלה כי היא שפלה. הם לא לומדים בהר. אבל אותם תלמידים מועטים לומדים לרבי עקיבא את הסוד של הגאולה. רבי עקיבא מלמד אותם שסוד הגאולה, סוד התחייה הלאומית, מה שהיה נחלת הכלל בראשית ימיו של רבי עקיבא, אותו סוד שאלפי תלמידיו ידעו, הוא אומר להם, נכון הם מתו, נכון הבית חרב, והבית של אחרי הבית חרב, אבל הסוד הזה עדיין קיים. אבל עכשיו, שאנחנו בערב, כלומר בחושך הלאומי, אז זה סודי. זה שעות של חושך ובלבול, בחושך לא רואים טוב, יש גלות רוחנית וגשמית, ועכשיו תשמעו על זה בסוד, כל התחייה הלאומית, זה יהיה נחלת, לא הכלל, נחלת הפרט. אנשים רק בבית המדרש, רק למתי מעט, רק יחידי סגולה. בחיר תלמידיו של רבי עקיבא זה? רבי שמעון, הוא אומר, שנו תרומותי, אני תמצית מיטב של רבי עקיבא. ומי זה רשב"י אם לא אבי תורת? איזה תורת? הניגלה? לא. תורת הסוד. דווקא רשב"י, שזוכר עוד לבקר את רבי עקיבא, איפה? במגרש הרוסים, כן? במתה המעצר המרכזי של הרומאים, איפה? בבני ברק, כן? פסחים, נכון? זה קופית ב', קופית ג', נכון? הוא אומר לי, אבל רבי עקיבא, אני לא יכול לתת לך תורה. ירגו אותי. מה אומר לו? אני צריך להגיד לך לאבא שלי, ומה אתה מכריח, אתה לומד את התורה, נכון? דווקא רבי עקיבא, דווקא רבי שמעון, הוא הסמל הכי בולט להתנגדות נגד הרפובליקה הרומאית בארץ. כל מה שתקנו לו, תקנו לתורך עצמה, נכון? מחצאות, שווקים, קשרים. רשב"י הוא זה שמקבל מרבי עקיבא את הסוד. את הסוד של התחייה הלאומית, את הסוד שלא יכרע ולא ישתחווה. למה? כי רשב"י ידע את הסוד של הגחלת הלאומית, שאי אפשר לחבוט אותה, גם כאשר מסביב הכל חרב. גם כאשר כל התלמידים נספו במגפה, או כל התלמידים נרגו במערת במלחמה, ובית המדרש שומע מאדם, לא. אפשר. אבל זה יהיה סוד. ומעתה, מאז מרד בר כוכבא, למשך כ-1800 שנים בערך, כל הדיבורים על תחייה לאומית בארץ הקודש, על גאולת העם, על גאולת הארץ, כל הדיבורים הללו, יהיו נחלת מתי מעט. אותם יחידי סגולה, שהם מתקדשים ומתהרים, אלה שלומדים תורת הסוד ורוצים בדבקות האינסופית לחי העולמים, אלה שתורת הסוד היא ממש נשמת הפעם, אז הם ימשיכו את הכיסופים לארץ הצבי, לדבש שדותיה, בעזרת השם. רשב"י אומר, חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל. כן, דיבר על זה שנה שעברה בשיעור ל"ג בעומר, על התורה של רשב"י. נכון, גם בגלות יש תורה. אבל איזה תורה יש בגלות? יש הררים התלויים בסערה. זו תורה שהיא מתמקדת במה? אך ורק בדלת אמות של הלכה. בשחורות כעורב. משל, למה הדבר דומה? מעשה שהיה, כך אולי היה. משל, לבחור חינני ונמרץ, מוכשר בכל הכישרונות, שלא עלינו עבר תאונה קשה וכל גופו התרסק לשברים. ברור השם, חס לשמיים בניסי ניסים, האיברים הפנימיים לא נפגעו. אבל לא נותרה לרופאים ברירה, והם נאלצו לגבס את כל הגוף שלו, ולקבע אותו למיטת חוליו. תהליך ההחלמה, תהליך ארוך, כואב, רענר, מלא חינניות, מרץ, כולו חיות, ועכשיו הוא מרותק למיטה, הוא לא יכול להזיז שום דבר, אין לו אפילו יכולת מעוף להגביה את עצמו, לראות מהחלון את האופק. אחרי הכל, מה זה אופק? מה זה אופק? בדיוק. מפגש בין שמיים וארץ, זה אופק. אופק פה עכשיו נראה את רבוד מהחלון, נראה לרבוד, נראה. אופק תמיד זה מפגש בין שמיים וארץ. ואז, כעבור שנתיים שנראו כמו נצח, נצחים. אחרי תהליך איתי בו איחו עצם אל עצם וקרמו אור וגידים, סוף סוף הרופאים מבשרים לו שעוד מעט הם יסירו את הגבס. והנער שכבר בינתיים הפך לבחור, הוא כולו שש ושמח, הוא כבר מייחל ומצפה לשמוע את כל המסור, כל מנסר, מנסר ואומר, שנסר את הגבס, והוא יוכל כמובן לרוץ ולהשתחרר, והוא מדמיין בחלומו איך הוא קופץ ממיטת חוליו, ורץ לאהובתו, והם מתחבקים ורוקדים, בערב לחצות ירושלים, כן, עד השקיעה וכו' וכו' וכו', ופתאום הגיע עת, וכל מסור נמצא בפתח, כן? כל מנסר, מנסר ואומר, ורעש לא נעים, רעש מחריש אוזניים, אבל מה לעשות? נכון, שמנסרים גבס, מי שחווה, לא עלינו, אז גם חלק מהאור נקרע לפעמים, חלק מהשרירים המנוונים נחתכו, וקצת דימומים חיצוניים, אבל בסוף העיקר הסירו, הגבס הוסר, הגבס הוסר. והבחור שלנו שכולו תוכו רצוף אהבה, שוקק, חדור ציפייה, מבלי לחכות רגע, הוא מזנק עם החולצה של סוף מסלול, מזנק מהמיטה לעבר רובת נפשו, אבל כעבור צעד וחצי פחות מה קורה לו? הוא מתרסק על רצפת המרפאה, למה? כי אם שנתיים שכבת מגובס במיטה, אז יכול להיות שהעצמות יתאחו, אבל הגוף עוד לא הורגל בעצמאות, השרירים עוד מנוונים, ועכשיו מילת הקוד, למטה המפתח זה? פיזיותרפיה. למה אתם צוחקים? אני אומר לך ברצינות. תרפקה. צריך עכשיו, היית שנתיים מגובס, היית שנתיים בגלות, לא הזזת שריר, חביבי, לאט לאט, צעד אחרי צעד, אולי הליכון, ופלקס, וליישר, ולהרפות, ועם משקולות, לאט לאט, סרגל מאמצים שתוכל לדרוך על הרגליים וללכת וללמוד, זה לא פשוט. אחרי שנים של החלמה, שהיית מגובס, היית נתון בסד, אז החתן שלנו צריך ללמוד ללכת מההתחלה. כמו ילד קטן שלומד לצעוד מההתחלה, וצריך סבלנות, וצריך הרבה איתנות, ויש נפילות, ואולי לנו כואבות, פיזיותרפיה זה מתסכל, אבל אין קיצורי דרך, לכן זה נקרא תקופת החלמה. מה תקופת החלמה? תקופה שבה מחלימים. כלומר, עושים צעדים ראשונים לקראת הגשמת החלום. זה עברית פשוטה, זה החלמה, לא? החלמה זה מלשון צעידה למימוש החלום. פשט. עכשיו, ייקח זמן. בסוף, הבחור שלנו דרכות עם אהובתו, מהרד הפצות ירושלים. רעת עוד קצת, אבל לאט לאט. עכשיו, המעשה הזה כמובן, מעשה שהיה כך באמת היה, כי זה הסיפור שלנו. זה הנמשל של האומה שלנו. אחרי התאונה הקשה, בין אם זה המרד הגדול, או מרד בר כוכבה, הגוף שלנו התרסק, כל העצמות נשברו, אין בית מקדש. אין בית לאומי אחרי מרד בר כוכבה. נחרב בית חיינו, גלינו מארצנו. הגוף שלנו גובס. צומצמנו לכדי תנאי המחיה מינימליים. בין אם זה בארץ הקודש, בין אם זה בגלות, ועכשיו אין לנו יכולת כאומה הזו בחופשיות. אין לנו יכולת לרוץ אל אהובת ליבנו. ונכון, אמנם משך הגלות, תקופת ההחלמה, היו כאלו שנודע להם הסוד. שהם הצליחו טיפין טיפין לבגוע מבעד הגבס הלאומי, הם הצליחו להגביע מבט אל עבר האופק, אבל אלו היו פרטים בודדים. הכלל נותר מגובס. הכלל נשאר עסוק באיחוי העצמות, בקורבם אחד אל אחת, אחת אל אחת, בלא לעשות תנועות חדות מדי, ששוב פעם ירסקו אותנו, הפוסט טראומה שכבר התרסקנו בעבר, אבל עכשיו מי שהוסר הגבס, וכל מנסר מנסר ואומר, אז לאט לאט, מתחיל לחדור ולפעפע הסוד, לא רק אצל הפרטים, גם אצל הכלל. וחרש חרש, הסוד הזה נחשף. לא רק תורה נגלית, נושים נזיקין. לא רק פלפול, לעסוק, כן, קידושי אישה, אלא גם שמה היה לי בדליך את ה... אלא גם סוד, גם פנימיות. יש לב לאומה. יש איברים פנימיים בהם נשמת האומה מורגשת ביתר שאת, בהם מעולם הנשמה לא חדלה להעיר. ורבי עקיבא ידע את הסוד של הנשמה. אני לא יכול פה לבאס פה את ישיב, אז כן נעשה איזשהו ניגון. ניגון שכל כולו כיסופים לנשמה. בסדר? אבל זה בלי נפש רוח נשמה. הנה נה 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 יא 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 רבי עקיבא ידע את הסוד, אבל רבי עקיבא גם ידע את הסוד של הסוד, בשפה המקצועית, הרזין דרזין. את הסוד, מתי יגיע הזמן שבו יהיה מותר לגלות את הסוד. הידיעה הזו מאפשרת לרבי עקיבא לבצע מעשה, להגביה מבט ולבצע משהו לכאורה תמוה. מתוך עומק החורבן, מתוך זעקת השבר הנוראית של החורבן, רבי עקיבא פשוט מתחיל לצחוק. עכשיו לא נעשה שיעור על אגדתא הזאת, כבר לימדתי את זה בעבר כמה פעמים, אבל תראו את הגמרא במכות, מקור ד', בדף כף ד'. שוב פעם אחת היו, שימו לב, עולין לירושלים. אבל גם ליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי עקיבא. כיוון שהגיעו אבא רבי עקיבא, הוא צעיר מהם דרמטית, הוא דור אחריהם, אפילו שני דורות על חלקם. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא בית הקודשי הקודשים, התחילו הן בורחים, ורבי עקיבא, רבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמרו לו, מפני מה אתם בורים? אמרו לו, כל שדוב בו. אז אחרי רבי יומת, שכאילו מחיר לחובה, אמרו לו, יבכה, אמר להם, ככה אני מצחק. וכולי וכולי, כן, יגיעו לה בסוף. אני מדלג, טה-טה-טה-טה, עוד ישבו זקנים, נזכר לחבות ירושלים, עד שנתקמה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירש, עוד התקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקמה נבואתו של אוריה, ביד נבואתו של זכריה מתקיימת, ולשת אמרו לו, עקיבא נרחמתנו, עקיבא נרחמתנו, אדרנלך, אלו נלוקים, הסליקה למסרת, מכות. ירושלים חרבה, הבית הלאומי איננו. אין יהודים בערי יהודה. מרכז התורה עובר מהפסגה לשפלה. עכשיו זה דרמטי, כי כשאתה יושב בהר, אתה יכול להשקיף למרחוק. כשאתה בשפלה, אתה רואה רק מה שסמוך לך. וגם אם אתה גר בבניין גבוה, אז יש בניינים אחרי שחוסים לך את הנוף. אוקיי, למי שפה מתחכם. זה לא סתם, זה באמת ככה. בהר אתה רואה למרחוק, זו תורה שצופה אל האופק. תורה של שפלה, התורה נמוכה יותר. אתה רואה כאן ועכשיו. עד שפעם אחת הם עולים. גדולי הדור שגדלו בהר, נשמו את האוויר פסגות של תורת הנצח של ירושלים, הם מחליטים לחזור. פעם אחת הם חוזרים. הם עולים להר הצופים וקוראים, למה? שואלים עליכם בו. על זה ידווה ליבנו. כמתבקש, התחילו הם בוכים, אבל הוא, רבי עקיבא, הרב השקול, שאיבד את הכל, מנהיג המרד שנכשל, שאמור לבכות יותר מכולם, שחווה את החורבן אולי יותר מכולם, הוא מתחיל לצחוק. מה ראה רבי עקיבא שגרם לו לצחוק? אינני יודע. אבל זה הבסיס להר הצופים. מעל לפסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים. השנה היא, נגיד ככה, 1832 שנים אחרי החורבן, השנה היא 1967. חטיבה 55 של מילואימניקים של הצנחנים, בפיקודו של מוטה גור, הוטל להם לכבוש בחזרה לראשונה אחרי 2000 שנים, שצבא יהודי יצליח, עשינו גם ב-48, אבל לא הצלחנו, לכבוש את עיר הקודש. אני לא הכרתי את מוטה גור, מכיר את הרחוב מוטה גור בגבעת שמואל, אבל לא הכרתי את מוטה גור אישית. אינני יודע אם הוא הכיר את הסיפור על זקני הדור במכות דף כף דלת, שהיו בוכים וקוראים בהר הצופים. אבל משום מה, הוא מחליט למקם את המפקדה שלו ולמקד את החזית של התקיפה לעיר הקודש דווקא בהר הצופים. הוא עומד שם בהר הצופים ומשקיף עם פקודיו על קודש הקודשים. הדרך הטבעית מהר הצופים להר הבית עוברת דרך דוך. איזה שער? לא השער השפעה, השפעה פה זה מדרום. שער הרחמים. הר הבית, הר הצופים זה ממזרח. שער השפעות זה מדרום. אז אם אתה רוצה מהר הצופים להגיע להר הבית בדוך, תלך דרך שער הרחמים. אבל אחרי 2000 שנות גלות, שער הרחמים סגור. וזה לא רק בגשמיות. זה לא רק מטפה, זה באמת. שער הרחמים סגור. ואי אפשר להיכנס להר הבית דרך שער הרחמים, ובאין ברירה צריך לכבוש את העיר העתיקה, כדי להגיע להר הבית, והדרך לעיר העתיקה עוברת בדרך אחרת שנקראת בלטינית, מכירים? ויה דולורוזה. מה זה בעברית? דרך הייסורים. אני אומר את זה עם אפס טיפה ציניות, ברצינות. ששער הרחמים סגור, אז צריך להגיע להר הבית דרך ויה דולורוזה, דרך הייסורים. ובאותה הדרך בה כביכול צעד ימח שמו וזכרו, שעל שמו נקראת הדרך הזו, שהוציאו אותו מירושלים, אז עכשיו החיילים מהר הצופים ייכנסו ויכבשו את ירושלים. אגב, בסוף הם יבכו, הם לא יצחקו. בסוף הם יבכו, הם יגיעו לכותל ויבכו, אבל כל זה בגלל שפעם אחת לפני מאות שנים היה איזשהו יהודי מבוגר שעמד בהר הצופים, ממנו הם צופים, ושכולם בחרו, הוא ידע לצחוק. ביאת משיח צדקנו, הגאולה השלמה, שהיא השלב הבא אחרי התחלת את הגאולה, היא תלויה ביכולת שלנו לעמוד על הר הצופים באשר הוא, ולצחוק במקום להתייאש. והאמת היא, יש סיבות להתייאש. כידוע, לא רק בלונדון הייאוש נעשה יותר נוח. ויש הרבה מיואשים, תפתחו חדשות. מיואשים מימין, משמאל, גם וגם, לא חסר. מעניין הדבר שחזל בחרו למקם את האגדתא הזו כסיום, כדברי מסכת מכות. תראו, כתוב שם במקור, הדרן הלך אלו נלוקין וסליקה מסכת מכות. זה לכאורה משפט אינפורמטיבי. שמציין סיום פרק שלישי, שהוא מכונה אלו על הלוקים, וגם, כי זה המסכת הראשונה, המשנה הראשונה באה בפרק, וגם סיום מסכת בכולה. אפשר פה לדרוש, על דרך הדרש, יש פה משפט של, זה לא אינפורמטיבי. הדרן הלך אלו על הלוקים, סליק המסכת במכות, איך אומר רב צדוק, משם רבו מהשילוח, שיש קשר בין מיקום האגדתות למסכת שבו הם שובצו. כל המסכתות, כל האגדתות על שבי אחרת, יש מסכת כתובות. כל האגדתות על חורבן, איפה הם בדרך כלל? מסכת גיטין, בפירוק הקשר. כי מה זה הנדוניה של ההתקשרות? ארץ ישראל. אז שיש גט, אגדות החורבן. שבח ארץ ישראל, מסכת כתובות. אז אחרי שעמדנו על תפיסת עולמו הייחודית של רבי עקיבא, רובנו חזל, תדע לך, אם תדעו לצחוק כמו רבי עקיבא בהר הצופים, אז הדרן הלך אלו אלוקים. סיימנו את כל המלכות, סיימנו את העונשים. סליק על המסכת מכות. לא צריך עוד מכות כדי להחיש את הגאולה. בתלמוד, דף כף ד' מסכת שבת, דף ב', דף ג', דף י', מסכת מגילה, איך מכונים הנביאים? צופים. מנצפח צופים תקנו. אותה יכולת להמיר בכי בצחוק, צחוק עשה לי אלוהים, כל שמה יצחק לי, כלומר למתק שם אלוקים עשו את הצחוק, למתק את מידת הדין, זה מרבי עקיבא, נביא, צופה על הר הצופים. רבי עקיבא עצמו לא זכה בך לשמוע את הכל מבשר, מבשר ואומר. זמן קצר אחרי שנשמע הצחוק שלו בהר הצופים, הרומאים אוסרים אותו, סורקים את המסכות של ברזל, ונשמתו יוצאת באחד באיסורים קשים. אבל דווקא אנחנו נתבעים גם היום בדור של התחלת הדגאולה, מדי פעם להיות בהר הצופים באשר הוא, ולראות את כל השואלים מהלכים בו, ואת כל התסכולים בעיר הקודש ובשפלה ובכל באיילון, מה מקומות אחרים, מבלי שאני נוקט צד כרגע, ולא להתייאש, לא לבכות, לצחוק. כי אנחנו אלו שנשמע את כל המסור, או כל השופר מבשר ואומר. כלומר, אנחנו בני עקיבא, מה זה אומר להיות בני עקיבא? כלומר, זה שעון בני עקיבא? מה זה אומר שעון בני עקיבא? זה אומר שהדברים לוקחים יותר זמן ממה שרצינו. כאלה זה כך. מה לעשות? אנחנו לא מודדים את עצמנו על פי אמות מידה של כאן ועכשיו. הצלחנו, נכשלנו. שלום, עכשיו, משיח, הכל עכשיו, ואם לא, אז כישלון. אנחנו לא נמדדים בשעון זמן הזה. גם כאשר שואלים מהלכים בקודש הקודשים. אנחנו נתבעים להסתכל 2,000 שנה קדימה ולשמוע הר הבית בידינו. הר הבית בידינו. רבי יוחנן מלמד אותנו כבר באמוראים שיש שני סוגים של גאולה. תראו מה קורה. ואמר רבי יוחנן, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. על פעם חבר ש... למדנו ביחד, הוא לא דתי היום. שאלתי אותו, נו מה? די, נו מה זה? אמר לי, למדנו ביחד, מה אתה רוצה? כולו זכאי, כולו חייב. אז אני עוזר לדור להיות יותר חייב, מה אתה רוצה? כל כול... הלכה ואין מורין, כן, אוקיי? אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב בעיתה, הוא כתיב אחי שנה. זכו אחי שנה, לא זכו בעיתה. ושלא זכו בעיתה זה בעיתה בתת, לא בעיתה בתף. אבל רבי יוחנן לא סתם אומר את זה. רבי יוחנן ידע לקרוא תנ"ך. יש בנביאים שני מודלים של גאולה. תראו בטבלה, זה כזה שמות של הרב בני. גאולה רבולוציונית וגאולה אבולוציונית. רבולוציה זה בעברית מהפכה. אבולוציה בעברית דרווין, סתם, תהליך. אוקיי? יש מהפכה, זה מ-0 ל-100. בבת אחת, ויש אבולוציה. צפרדע, קוף, בן אדם, עוד נהיה לי. אוקיי? יש לוקח פסגת השאיפות. יש תהליך של... אז בואו נראה פסוקים לגאולה הרבולוציונית, שבבת אחת, מ-0 ל-100, נהיה בגלות, פתאום יבוא, יתקעו בשופר, ויאללה. יואל, מלכה, מלאכי, פרק ג', הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא להיכלו אדון. פתאום! אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא אמר אדוני צבאות, הנה אנוכי שערכם, הנה אנוכי, כן, הנה ננאי, כן. לפני יום, את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, יואל פרק ג', ונתתים מופתים בשם וארץ, דם ואש ותימות עשן, פירוטכניקה, השמש יהפך לחושך, הירח לדם, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. ישעיהו פרק ט', העם הולכים בחושך, פתאום ראו אור גדול, ישעיהו צמאת אור נגע עליהם, ישעיהו פרק כ"ז, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ואז בעקבות השופר גדול, ובאו עבדים, מרת אשור, בסדר, כן, כן, והשתחוו לה, כן, בירוש עליים, הלוואי. אבל יש גם תיאור אחר של גאולה. ישעיהו פרק נ"ב, גאולה של אבולוציה, של תהליך. מנבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. פיתחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי מנחם אדוני עמו גאל ירושלים. כי לא וחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני ומאספכם אלוהי ישראל. ישעיהו פרק למד. כי כה אמר אדוני קדוש ישראל, בשובה ונחת תבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. לכאורה, לפי רבי יוחנן, בדור שכולו חייב, אין ברירה. חייבים רבולוציה, מהפכה. בדור שכולו זכאי, מה אפשר? אבולוציה, תהליך. מה יותר כדאי, מה עדיף, מה נכון? מה אתה אומר גיל, מה עדיף? וואה, זה לא התשובה, מה אתה אומר? אבולוציה. אפילו להגיד את המילה הזו שאנחנו בצולמים. לכאורה רבי עקיבא, בתחילת דרכו עם המרד, הוא שאף ל... רבולוציה. הוא שאף למהפכה. ומרד! אבל המרד נכשל. בבוקר עזרה את זרעך. המרד נכשל, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפל. ואז רבי עקיבא, הוא משנה דיסקט, הם כבר, אולי תלועה זה היה דיסקט, הם כבר יש... רבי עקיבא הולך למתודה אחרת. הוא כבר לא שואף לרבולוציה, הוא מחנך לאבולוציה. 5 תלמידים, 7 תלמידים. אבל זה מהשילוח שחודרים לאט לאט, אבנים שחקו מים, שבעקבות רבי עקיבא חודר בתשובה. בסוף זה יצליח. אבל אסור לנו לעוף על עצמנו, שזו תכונה של סקטור מאוד מסוים, בלי לפרט שמות וצבעים שונים בכיפה, אוקיי? האם אנחנו דור שכולו זכאי? תכלס, כנראה שלא. אבל ברור שגם לא דור שכולו חייב, זה ודאי. תראו מה כותב הרבי, נשיא דורנו, זכותו מגן עלינו.
אה, לגבי, זכו אחי שינה, לא זכו בעיקה. איך אתה מבין את זה ביחס למה שאתה אמרת? כאילו זכו...
זכו רבולוציה! זכו רבולוציה.
זה עדיף.
מה זה עדיף?
זה
זכות.
נבח אבולוציה.
בסדר. אני מניח שגם אתה וגם אני מוכנים לקבל עכשיו, לפתוח וויינט, משיח הגיע. רפורמה, פסם, זה מעניין עכשיו, עכשיו פרה אדומה, זה עכשיו העיקר, נכון?
לפי מה שאתה תיארת, הגאולה הניסית באה בעקבות זה שדור כולו חייב. מצב שלא זכו.
למדנו פה כמה פעמים השורים לפורים, של הרב סולובייצ'יק, שסתיר סוף כל הניסים, ונס זה תקלה, אז מי שזוכה לניסים, זה לא מצב טוב. נכון? נכון? לא, מה? לא, שהניסים בו, בדור שכולו חייב, אז יהיה רבולוציה. אתה אומר, אתה אומר...
זכו אחי שנה, אם אחי שנה זה הרבולוציה, אז זה דווקא
בסגור... אתה הבנתי. אתה אומר שאפשר להתרכז גם הפוך ולהגיד שזכו, וגם בדור שכולו זכאי. אפשר גם להגיד הפוך.
בגלל שהדור חייב?
בגלל שהדור חייב, אין ברירה. אתה עושה פה שם מהפכה, מ-0 ל-100.
זה זכו.
אפשר לשני הכיוונים עכשיו לראות את זה. תראו, אני עושה את זה לא במחלוקת. תראה מה כותב, מה כותב הרבי. זה איגרת מאוד אהובה עליי. איגרת, תראו, בהערה 2. זה מתשי"ב. הרבי נשיא בקושי שנה. והוא מתחיל את כל ההפצות והמפעל. הרי חב"ד, חסידות של התבוננות, של התקלסות. חסידות מאוד אליטיסטית, מאוד 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 לא המונית. לא עם שבשדות. פתאום הרבי תובע, עשה את החוצה, הפצות, שאיגרת קודש חביבה על האחרת, שבא איזשהו רב, שולח לו שהוא הקים כולל במעברה קטנה שנקראת יבנה. כן, העיר יבנה, היום הייתה מעברה, הקים שם כולל, והוא מבקש, שואל מהרבי מה ללמוד, וברכתו, והרבי נכנס בו, מה זה חבל על הזמן. כולל? נעשה את דימות תורה כל הזמן? תשאיר אברך אחד שיהיה רב, שאימן רבנות, כל השאר תוציאו עם שבשדות. איכות תפילי, נרות שבת, שמע ישראל. מה אתה יושב ולומד תורה? אנשים יודעים לקראת שמע לידך במעברה. הוא מקרקס אותו. עד כדי כך, תהיה איזו תפיסה של תודה של הכלל. והחסידים בכפר חב"ד, חסידים של הרייט, חסידים של הרש"ב, שולחים מכתגת במילים שלי, אומרים לרבי, רבי, התבלבלת. לא כך דרכנו. כך קודמים לרבי. היום תראה לי חבדניק אחד, שהם היו להגיד הרבי התבלבלת. זה לא הדרך שלנו הפצות. ושימו לב מה הרבי עונה להם בלי להתבלבל. מקור ובב. אם ברצוננו או שלא ברצוננו. הנה אנחנו ממלאים מקומם של חסידי חבד בדורות שלפנינו ולפני פנינו. עד הדור דעת זה קבוצת רבנו, אז הכנס הוא החבד. ודור אחר דור סללו בשבילנו את הדרך. כן? זה בכלל לא רלוונטי, זכאי חייו. אנחנו לא רק דור שביעי לבעל התניא, אנחנו דור 700 לרבי עקיבא. ולא נשאר לנו אלא להשלים את הפחים קטנים. ומאידך גיסא, הנה עלינו ועל דורנו מוטלת החובה לסיים את הבירורים דעקבתא עקבתא דמשיחא, ולהמשיך גילוי המשיח למטה מעשרה טפחים בעולם הזה הגשמי. הדור השביעי מעלתו שהוא שביעי. כלומר, הוא ננף על גבי הענקים, על ששת הדורות הענקים שקדמו לו. אנחנו היום בכפתט ניסן, עוד מעט ראש חודש, אייר. אתמול היה כפחת ניסן. כפחת ניסן, מי שפתח כל אתר של חב"ד, חב"ד אינפו, חב"ד יואל, מה זה כפחת ניסן? זה תאריך חשוב בחב"ד. זה היום שבו ניתנה השיחה הידועה. השיחה הידועה. רבי הרי מסר אלפי שיחות, אבל השיחה הידועה היא רק אחת. שיחה שהוא מסר אותה בכ"ח בניסן תשנ"א, כשנה לפני שהוא קיבל את השבץ הראשון, ואז בעצם הנהגה עברה לצורה אחרת. ואחרי תפילת ערבית, הוא פתאום סובב את הסטנד והתחיל לדבר. צירפו לו רמקול מיד, לא, זה לא היה משהו מתוכנן. אפשר לראות אותו ביוטיוב, ביידיש, אבל עם תרגום לעברית. שיחה לא ארוכה מאוד, זה לא התבואות כמה שעות, פחות מחצי שעה שיחה. והרבי אומר אותה בבחיות. השיחה הזאת גרמה תדהמה. נכון בתור ילד, ככה ששמעתי הדים של השיחה הזו מאבא שלי, זה היה שיחה שניירה את כל החבדניקים. הם היו בשוק, מי שרצה להרחיב, סקר בחבדפדיה, השיחה הידועה, כ"ח ניסן. יש פה כמה שורות. מה הרבי כותב? דברים מאוד חריפים. על פי אמור לאל, הדבר הדגשת עניין הגאולה, במיוחד בזמן הזה, מתעוררת תמיהה הכי גדולה. הייתכן שמבלי הבט על כל העניינים, עדיין לא פעלו ביאת משיח תדכנו בפועל ממש. דבר שאינו מובן כלל וכלל. ותמיה נוספת שמתאספים עשרה וכך וכך עשיריות מישראל ביחד ובזמן זכאי בנוגע לגאולה, ואף על פי כן אינם מרישים לפעול ביאת המשיח תכף ומיד, ולא מופרח אצלם רחמנא ליצלן שמשיח לא יבוא בלילה הזה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם אחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן. וגם שצועקים עד מוסי, כן, שהוא אמר לה, צריך לצעוק סוף התפילה, עד מתי גלות, מתי גאולה, זה לא עד מתי של צבא, זה עד מתי אחר, עד מוסי, זה לא עד מתי, עד מתי, הרי זה מפני הציווי וכולי. ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בוודאי ובוודאי, שמשיח כבר היה בא. אתם רואים מה אומר פה הרבי? למה משיח לא בא? כי אתם לא רוצים. אם הייתם רוצים וצועקים, הוא היה בא. הסיבה שהוא לא בא, זה רק בגלל שאתם לא רוצים. עכשיו תגיד לחבדיק, מה אתה לא רוצה משיח? חבדיק, מה הוא רוצה? רק משיח. הוא אומר, לא נכון. והראיה שזה לא נכון, כי הוא לא בא. אם הייתם רוצים, הוא היה בא. עכשיו הרבי אומר את זה בדמעות. ועכשיו תראו מה הוא אומר פה. הרבי לראשונה, בחייו הציבוריים, מדבר על עצמו בגוף ראשון. עד הוא דיבר על הרייץ, דיבר על... הוא לא דיבר עליו. הוא אומר, מה עוד יכול אני לעשות כדי שכל בני ישראל ירישו ויצעקו באמת, ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה לא הועיל. והראיה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד בעיקר בגלות פנימי בענייני עבודת השם. הדבר היחידי שיכולה לעשות, זה למסור העניין עליכם. עשו כל אשר ביכולתכם, עניינים שהם באופן דהרות דתו, אבל בכלים דתיקון, להביא בפועל משיח צדקן, תחמת ממש, ויהי רצון, שסוף כל סוף ימצאו 10 מישראל. לא צריך, רק מניין, שבאמת רוצים משיח. שיתעקשו, שהם מוכרחים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, בוודאי יפעול אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כמו שעורף הוא וכו', להביא בפועל את הגאולה האמיתית ובשלמה תחמיד ממש. נתחיל למשפט הבא, מה אומר הרבי? ואני את שלי עשיתי. אני יותר לא יכול לעשות שום דבר שלא עשיתי. אני את שלי עשיתי. אני לא יכול לעזור לכם יותר. אני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא, תעשו אתם כל אשר ביכולתכם, ויהי רצון, שימצא מכם, עבור 10, 1, 2, 3, שתקסו עצה, מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד העיקר, שיפעלו שתהיה הגאולה האמיתית והשתמה בפועל ממש, תכף מיד ממש, ותור שמחה בטוב לבב. בפשטות, מה אומר הרבי? אם נרצה, יהיה. לא יהיה, סימן שלא רצינו. אין, סימן שלא רצינו, כי אם היינו רוצים היה. השבוע ציינו את יום השואה. אני רוצה לסיים בסיפור שאותי מאוד טלטל. יהודי בשם רבי גרשון ליבמן. הוא היה מראשוני היהודים שהגיעו למוסקבה שנפל לך בזה, או לקראת הנפילה שלו. הוא יצא מבית כנסת ברוסיה, היה סופה מאוד חזקה. מסך הברזל החל להיסדק, אנשים עוד לא ידעו אם זה פייק, או שזה אמיתי, או שאולי זה מסוכן. ופתאום ניגש לרב גרשון, מישהו ושאל אותו ברוסית, אתה יהודי? אז הוא לא יודע מה להגיד. אז הוא אומר לו ביידיש, גם אני יהודי. אמר, אז הוא אומר לו ביידיש, כן, 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 אני יהודי. מה אתה עושה, מה אתה זה? רב גרשון רוצה לדבר איתו, ומתברר שהיהודי הזה הוא בור ועם הארץ, לא יודע כלום. כלום, כלום, כלום על היהדות. יהודי מבוגר, למעלה מגיל 70. לא יודע כלום, אפילו לא קריאת שמע, כלום. אבל תוך כדי ההליכה, הוא אומר לו, אבל אני יהודי. והוא מתחיל למלא את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה וטוב לבב מרוב כל. תפילין, שבת, לא יודע כלום. שמע ישראל, מה הוא יודע? תחת אשר לא עבדת את השם וטוב לבב מרוב כל. אומר לו, רב גרשון, רב ייד, מה לך זה לפסוק הזה? הוא אומר לו, מה זה פסוק הזה? איזה פרשה? פרשת כי תבוא, עליית שישי, עלייה ארוכה, של התוכחות, של הקללות. שמע ישראל אתה לא יודע, תפילין לא יודע, שבת לא יודע, ופסוק מהתוכחה בכי תבוא אתה יודע? אמר לו אותו יהודי, שהוא היה באושוויץ, ושהעביר אותם מאושוויץ לבירקנאו, הנאצים ימח שמם נגעו להתעלל בהם, ולהמיס עליהם מסעות כבדים, שקים של מלט, עד הגבעה, לעלות, ואז לרוץ בחזרה עם שק של מלט, שאתה מתרסק בחזרה, ושוב פעם ככה ימים שלמים. הוא אומר, כמעט כולם התמוטטו ומתו. נשארנו רק אני ועוד אחד. הוא אומר לו, אני הייתי יהודי חזק וגדול, לא התמוטטתי, אבל לידי רץ יהודי קטן, קטן, חלש, ולא הבנתי איפה שלו הכוח. אז התקרבתי לרוץ איתו. ותוך כזה שהוא סוחב, שמעתי אותו שהוא חוזר כמו מת על הפסוק, תחת אשר לא עבדתי את השם אלוקיי בשמחה. ופטור מרוב כל. תחס אשר לא עבדתי את השם, קורא את הפסוק הזה עליו בלשון יחיד. ככה, כל עליות, כל עליות, ככה, ומזה אני יודע ממנו. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה השם של היהודי הזה? הוא אומר, אני לא יודע איך קוראים לו. אבל בצריף קראנו לו דרך קלויזנבורג רבי. כלומר, הרבי מי? קלויזנבורג. הלא הוא, ביקוט אל יהודה אלברשטם, הרבי מצאנז קלויזנבורג, שאיבד בשואה את אשתו ואחד עשר ילדיו, ואחרי זה הקים את החצי יחסי שלו, איפה? נתניה, נכון, צפון נתניה. על זה אגב, הוא היה אחרי זה בניו יורק, והוא החליט שהוא עולה ארצה, והוא מקים ברישיון המוסדות, הוא נפגש עם בן גוריון, הוא שם שטרם לכבוד הפגישה, בעקבות זה בן דודו ניתק את קשריו איתו, בן דודו זה רבי יואל מסתמר, שהיה בן דוד של אשתו שנרצחה, ניתק את כל הקשרים שלו, עד היום מסתמר וצנל זה לא כל כך, וסיפור מעניין, שהוא נפגש עם בן גוריון, על הקצאות של הקרקעות, המדינה תעזור ומה אפשר, אמר לו בן גוריון, מה אתה מתכנן? מה אתה רוצה? מה אתה מתכנן? אמר לו, הם דיברו ביידיש אגב, אומר לו, אני שואף למקסימום ונערך למינימום. אומר לו בן גוריון, מה זה מקסימום? ומה זה מינימום? אומר לו, מינימום, אני שואף להקים קריה, שאני אוכל לצאת בשעת בבוקר לבית כנסת, עם שטריימל על הראש, בטלית על כתף, ואף אחד לא ירביט לי, לא רוצה להרוג אותי בגלל שאני יהודי דתי. אומר לו בן גוריון, קיבלת. עכשיו תגיד לי, מה זה מקסימום? אומר לו, המקסימום זה שאתה בן גוריון, תקום בשבת בבוקר, ותלך עם שטריימל ותלית, ובוא, יוצא משהו באמצע. אוקיי, לא, סך הכל עוד חזון למועד. לא סתם, אני רוצה לסת בפסוק של מהתוכחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. אנחנו בהתחלת את הגאולה.
מה הפירוש המילולי של
הפסוק? הפירוש זה שהיית שהיה לך רוב טוב, לא עושה בשמחה. ולכן עכשיו אתה לא עושה מתוך איסורים וזה. מה שלך רוב קול, לא היה לך כזה שפע, אז לא עושה את השם. יש לנו רוב קול. עכשיו לא צריך להתייאש. כמה זמן לקח בגאולה הראשונה? יצאנו ממצרים, מתי נבנה בית עולמים? לקח 7 שנים כיבוש. 7 שנים נחלה. ומתי נהיה בית המקדש? כעבור 480 שנים. וזה לא בן גוריון, זה משה ויהושע. לא צריך להתייאש, לוקח זמן. כמעט, כמעט, לאט, לאט. אבל אוי ואבוי, אנחנו לא מנצלים את יום העצמאות, בראש שלנו ליום של הודעה. איך אמר הרב רם, קצת בעצבנות יתרה. מה זה שאלפי ביינישים, כן, רוקדים על אדמור קדוש שהשתחרר בבנייני האומה, ואין אירועי צמה ביום העצמאות. אתה לא צריך, אתה צודק, צריך לעשות. תפילת ערבית שלי ביום העצמאות, בין אומרים הלל, שלם, חלקי בבחר, או לא אומרים הלל, או מחרת אומרים, הלל ביום העצמאות זה אחד השיאים שלי בשנה. בשם ומלכות, שאנחנו, נגיד תודה, מרוב כל, על מה שיש לנו. מה שיש לנו, הסבא וסבתא לא חלמו, או ההורים שלא חלמו. לא חלמו. ועכשיו צריך לעבוד ולשים את הפחים קטנים, שאין לו רק, לא אחת עד הגאולה, אלא גאולה השלמה. הרי ב-48 כולם אמרו הלל, כולם אמרו תודה. גם החרדים, כולם ראו שזה נס. מה קרה בדרך? אני לא יודע, השתבש, לא הייתי. השתבש. לא, זה לא יום העצמאות, זה יום ירושלים, מה זה שם? מה זה לא שווה? מה זה לא שווה? רבי עקיבא אמרנו שיש תהליכים. קימה, קימה. הוא איבד את הכל, הכל הוא איבד רבי עקיבא. ובסוף הוא מקים 5 או 7 עם הסוד, והוא מת לקידוש השם באיסורים. אבל הוא ידע לצחוק. הוא ידע לצחוק, הוא היה להיות צופה. והתפקיד שלנו זה לא רק להיות על הכאן ועכשיו. לא, אין ביטוי לרוב העם, יש ביטוי לרוב העם, משתיקים אותנו, זה, מה עם כפייה דתית, מה עם היעדר חופש דת. קימה, קימה. לשמוח במה שיש, ולעבוד כמה שיותר. מרוב כל בזמרה, כדי שנזכה למציאות של לפמן דפליג, שזו הגאולה השלמה, שנאמר, הנה 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 הנה
la ya la 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 ya la la ya 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 ya
הדברים שאמרתי הם לא דברים קלים, זה קל לדבר, אבל באמת את השיעור הזה צריך לחיות לכל הפחות ביום העצמאות. ומי תוך כך שנזכה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.